אתם עומדים להזין לשיעורו של הרב משה ארמוני בנושא פנימיות התורה. מידע נוסף על שיעורים חיים וכן שיעורים מוקלטים. וכן על ספריו השונים של הרב משה ארמוני. ניתן להתקשר לטלפון 02-5868-041 כמו כן ניתן לבקר באתר האינטרנט www.armoni.info. באתר מידע רב, הן מוקלט והן כתוב בנושא פנימיות התורה. האזנה הריבה.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, כאן משה ארמוני, ושוב בתורתנו השבועית זוהר התשובה. נדבר היום בעניין סוד הפסח, לחמניה. בפרשת בו מופיע ציווי השם על חג הפסח. וזה לשון הכתוב בשמות י"ב י"ד. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם. חוקת עולם תחוגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש האם מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות תאכלו, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון, ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות, עד יום ה-21 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. ובהמשך כותבת התורה, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. ועוד שם בהמשך, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. ולמד הרמב״ם מפסוקים אלה 16 מצוות, 6 מצוות עשה ו-10 מצוות לא תעשה. כותב החינוך מצווה כ"א בסיפור יציאת מצרים, וזה תוכן דבריו. לספר בעניין יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן, כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח לשם יתברך על כל הניסים שנאמר והגדת לבנך. וכבר פרשו חכמים שמצוות אגדה היא בליל ט"ו בניסן, בשעת אכילת מצה. ומה שאמר כתוב לבנך, לאו דווקא בנו. זאת אומרת, אם אין לו בן, אפילו עם כל בריאה, זאת אומרת, הוא צריך להגיד את הדבר, להוציא את הדברים, את ההלל ואת השבח לקדוש ברוך הוא, מהפה. ותכף על פי פנימיות נראה מה גדולה היא ההוצאה של הדברים מהפה. ועניין המצווה שיזכור הניסים והעניינים שהראו לאבותינו ביציאת מצרים, ואיך לקח האל יתברך נקמתו מהם, ואפילו בינו לבין עצמו, אפילו אם אין שם אחרים, בינו לבין עצמו חייב להוציא הדברים מפיו, כדי שיתעורר ליבו בדבר, כי בדיבור יתעורר הלב. ועל זה כותב הזוהר הקדוש חלק ב' דף מ' עמוד ב' בריא מאמנה, ואנחנו קוראים את זה כולנו בליל הסדר. וזה תרגום הדברים. המצווה של האחר זה, אומר הרעי הממנה, לספר בשבח של יציאת מצרים, שהוא חיוב על האדם לספר בזה השבח לעולם, וכך העמדנו עניין זה. כל אדם שמספר ביציאת מצרים, ובסיפור ההוא שמח בחדווה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא. ששמחה זו תהיה גדולה מכל השמחות, שזהו אדם ששמח בקונו. והעניין הוא כי המספר בניסי יציאת מצרים, על ידי זה הוא גורם בעצם, לחדש את אותם האורות העליונים שנתגלו בעת יציאת מצרים. שנה זה מלשון לשנות. בכל שנה כשאנחנו מגיעים לחג מסוים, למועד מסוים, מתחדשים אותם האורות כל שנה מחדש. בעצם בכל חג אנחנו עושים עבודה רוחנית שהתפקיד שלה לסגל אותנו, לקבל מעלה רוחנית ולפרוס אותה על כל השנה כולה. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו הרבה נתנו את חגי השנה, מועדי השנה, בצורה כזו שלנו עבודה רוחנית שלמה לאורך כל השנה כולה. כל חג, מועד ושבת מפתח סגולה רוחנית אחרת, שלנו את הכוח להשפיע אותה על כל השנה כולה. אם כן, כמו שבפסח התגלו אורות עליונים עצומים בעת יציאת מצרים, בצורה שלא הייתה תלויה בכלל בעבודת ההכנה של עם ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא הוריד אורות עצומים בכלל ללא קשר לסדר ההשתלשלות. מה נשתנה הלילה הזו מכל הלילות? מה? שם מה? י' ק' ו' ק' במילוי אלפי, נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ההערה שיורדת בסדר היא בכלל בלי קשר להכנה שלנו. מליל הסדר ולהלאה, עד מתן תורה, בספירת העומר אנחנו כבר מכינים את העבודה בעצמנו. אבל בליל הסדר, ההערה שאנחנו מקבלים זה הערה שבכלל לא קשורה לנו, ולכן צריך לנצל את ההערות העצומות האלה שמתגלות. לכן כתוב לשון סיפור, המספר בניסי יציאת מצרים, לשון סיפור שהוא לשון ספיריות, לשון הערה שממש מאיר ומספר את אותם האורות שנתגלו אז בליל יציאת מצרים. והקדוש ברוך הוא, כותב הזוהר הקדוש, שמח בסיפור הזה. באותה שעה שבני ישראל מספרים בניסי יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מקבץ את כל הפמליה שלו ואומר להם, לכו ושמעו הסיפור של השבח שלי שמספרים בניי, ושמחים בגאולתי. ושמחים בגאולתי, מדייק הזוהר הקדוש, בגאולתי ולא בגאולת ישראל. לכאורה זה היה פה גאולה של עם ישראל. אם כן, מדוע מדייק הזוהר הקדוש שמספרים בניי ושמחים בגאולתי? ועל זה כותב הבני שכר, וזה תוכן דבריו. איזה מין שבח הוא זה שאנחנו משבחים בגלות המר הזה שאנחנו נמצאים בו? שואל הבני שכר. שגאלנו השם יתברך מעבדות לחירות בעת צאתנו מארץ מצרים? שהרי אנחנו עבדים ביותר דחקות ויותר שיעבוד בארבע כנפות הארץ, בין האומות קרוב ל-1800 שנה, זה היה בזמנו, עכשיו כבר נוספו עוד כמה מאות שנים. אם כן, איזה מין שבח זה? אתה בני חורין. איזה מין בני חורין? הרי אנחנו משועבדים בכל כנפות הארץ. ואיך העבד הנתון תחת יד משעבדו, בשיעבוד רב ועצום בימי זקנתו, ישמח ויגיל על שיצא בימינו רב פעם אחת. כן, היה איזה עבד אחד, שהיה בן 20, יצא לגאולה, תפסו אותו עוד פעם, הכניסו אותו עוד פעם לעבדות, ובגיל 80 הוא היה שמח על זה שבגיל 20 הוא יצא לגאולה. איזה מין גאולה זו? הלא התענך במר נפשו שהוא נתון כעת בצרה ובשביה. אם כן, זה קושייה עצומה. אלא אף על פי כן שמחים ישראל בגאולת מצרים, להיות שהיו במצרים עירום ועריה בלא תורה ומצוות. שהיו במצרים, היו בלי תורה ומצוות. עכשיו בכל הגלויות, ברוך השם, אנחנו עם תורה ומצוות. ושהיו בלי תורה ומצוות, נשתקעו על ידי זה בזמן קצר בממתת שערי תומה. אבל מאז שיצאו ונבחרו לסגולה, ניתן להם התורה ומצוותיה, ובזה הם מובדלים מכל עם. למרות 2,000 שנות גלות, עדיין יש צדיקים בעם ישראל, עדיין יש כאלה שמקיימים את התורה, עדיין יש כאלה שקשורים לקדוש ברוך הוא בכל נימי נפשם, ואף שנתארך הגלות בעוונות, לא אלמן ישראל מאלוהיו. והם נשארים באמונתו יתברך שמו, ובאמונת התורה ובמצוותיה, ורקנים שבהם הרק ביותר בישראל, ומלא מצוות כרימון. ודווקא בעבור זה נקראת גאולת מצרים, גאולת עולם. כי לא יהיה עוד גלות כזה להשתקע חס ושלום בתומת הקליפות כל כך. באמת אגם שלעניין גלות הגופות אנחנו עדיין בגלות. אבל בגלות הנפשות יצאנו לחירות עולם. לכן גם באינקוויזיציה, גם בשואה, גם בסיביר, שרו יהודים בכל פעם בליל הסדר, אתה, אתה בני חורין. אי אפשר לשעבד יותר נשמה של יהודי. אפשר לשעבד את הגופות, אבל את הנשמה יצאה לחירות עולם. מי שנדבק בקדוש ברוך הוא בתורה, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות, מקבל חירות, הוא נהיה בן חורין. וכיוון שנפשותינו הם חלק אלוה ממעל, הרי כתוב, מן דנפח מדילי נפח. הקדוש ברוך הוא שברא את נשמת האדם, כתוב שם ויפח. בכל יתר הבריאה, הקדוש ברוך הוא אמר, יהי ויהי. אמירה, אמירה זה מהפה החוצה. נפיחה זה יציאה מפנימיות הגוף, שאדם מנפח ומוציא את האוויר מהקישקה, מהפנימיות של הגוף. כך בתוך האדם היהודי ננפחה נשמה עצומה וגדולה, שהיא חלק אלוה ממעל. לכן כאשר גאל השם יתברך את נפשותינו ממצרים, זה נקרא כביכול גאולה לשם יתברך. כיוון שחלק אלוה ממעל, אותו חלק נשמה שבא מודו שיצא לחירות, הוא חלק אלוה ממעל, ולכן זה גאולה של הקדוש ברוך הוא, הוא שנגאל ביציאת מצרים. ואתה, כתוצאה מכך, יש עם שמאמינים באלוהותו, ומוסרים את נפשם על קידוש השם. הרקנים שבעם ישראל שמגיעים לזמן שקידוש, הם מוכנים למסור את נפשם על קידוש השם. הוא ממשיך הזוהר הקדוש. אז כל המלאכים מתקבצים ובאים ומתחברים יחד עם ישראל, ושומעים סיפור על השבח, ששמחים ישראל בשמחה של גאולת קונם. אז באים המלאכים ומודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא, על כל אותם ניסים וגבורות שעשה לישראל. ומודים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ, ששמחים בשמחת הגאולה של קונם. ואז אומר הזוהר הקדוש, נתווסף לקדוש ברוך הוא כוח וגבורה למעלה. לפי שעל ידי זה כמובן, כל הספירות מהירות ונעשה ביטול החיצונים והשבטתם, כמו שתכף נבהר על פי פנימיות התורה, שסעור וחמץ זה למעשה בחינת הקליפות, ולמעשה ביטול החמץ זה למעשה ביטול החיצונים, ולכן זהו ליל שימורים. פסח נקרא ליל שימורים, זה ליל שמור מן המזיקים. וכאשר נהיה ביטול המזיקים, אז ודאי שמתעלה ומתעלל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. נתווסף כוח כביכול לקדוש ברוך הוא למעלה. זה מה שנאמר, תנו עוז לאלוהים. ולהפך, אם חס ושלום לא בודקים חמץ ולא מבטלים את החמץ, נהיה בחינת צור ילדתך תשי. כביכול מכחישים כוחו של מעלה. וישראל עדי הסיפור ההוא של יציאת מצרים, נותנים כביכול כוח לקונם כמלך שנוסף לו כוח וגבורה, כשמשבחים את גבורתו וגדולתו, ומודים במלכותו. ואז כולם מפחדים ממנו ומתעלה כבודו על כולם. ולכן יש לשבח ולספר בסיפור הזה כמו שלמדנו. עד כאן דברי הזוהר לענייננו. וכיוון שכה רבה בעצם החשיבות של סיפור שבח יציאת מצרים, נדבר היום בסייעתא דשמיא בכמה נקודות מעניין ההגדה של פסח על פי פנימיות התורה הקדושה. אל אחמעניה דיאכלוה והתנה בהרעדה מצרים. ביארנו בשיעורים הקודמים כי בחטא עץ הדעת טוב ורע פגם האדם הראשון בשלוש הבריתות הכרותות זה עם זה. ברית הדעת, ברית הלשון וברית המאור. ותיקון הזוהמה שהוטלה באדם תלויה בעצם בתיקון שלושת הבריתות הללו. וכבר הערכנו בפרשת ויקל איך יש כוח במצוות שבת לתקן שלושת בריתות אלה. גם שלושת הרגלים גם הם זמנים המסוגלים לתיקון הבריתות. כאשר פסח הוא זמן המסוגל לתיקון ברית הלשון, שבו יש את מצוות האגדה, ופסח הוא מלשון פסח, שכל עניינו לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא, על נס הוצאתנו מעבדות לחירות. והמצה היא לחם עוני. מה זה לחם עוני? לחם שעונים עליו הרבה. אוכלים חתיכה קטנה של מצה, ומדברים 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 בשבח יציאת מצרים. לחם עוני, לחם שעונים עליו הרבה, שבלילה הזה אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אם כן, פסח הוא זמן לתיקון ברית הלשון, ועוד נרחיב על זה בהמשך. שבועות הוא זמן של תיקון ברית הדעת, שבו ניתנה התורה הקדושה לעם ישראל, כמו שאומר הכתוב בדברים ד' ל' ה', אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת, לדעת דווקא, כיוון שזה הזמן לתיקון ברית הדעת. אז ניתנה התורה וחוזרים אותם ההערות העצומות של מתן תורה בחג שבוע. וסוכות הוא זמן תיקון ברית המאור. סוכות הוא זמן שמחתנו, ואין שמחה אלא בבשר. על פי פנימיות, אין שמחה אלא בבשר, כי כשאין משפחה ואין ילדים, אין שמחה שלמה. אדם ללא אישה הוא פלגוף ושרוי בעצבות, ואדם ששרוי בחטא, אין לו שמחה אלא הוללות. כל מה שנראה בחוץ שזה שמחה, בעולם החופשי זה לא שמחה, זה הוללות. השמחה האמיתית היא דווקא בתיקון הברית, היא דווקא בחיי משפחה שלמים ומאושרים. אמנם, פסח הוא זמן מיוחד לתיקון ברית הלשון. אבל היות ששלושת הבריתות הללו קרוטות זו עם זו, הרי שבמילא יש בו בפסח את האפשרות גם לתקן את שתי הבריתות השניות. כיוון שזה קרוט זה עם זה. אם אתה מתקן אחד, במילא נתקנים גם השתיים האחרים. אם אתה מקלקל אחד, גם במילא מתקלקלים השניים האחרים. והיות שפסח הוא זמן לתיקון ברית הלשון, במילא אפשר לתקן בו גם את ברית הדעת ואת ברית המאור. ועל זה כותב הזוהר הקדוש חלק ב' מ' א' בראי הממנה, וזה תוכן דבריו. המצווה של האחר זה היא לאכול מצה בפסח. לפי שאכילת מצה היא זיכרון לדורי דורות על סוד האמונה, וכבר פירשו שישראל יצאו באותו הזמן מסוד אלוהים אחרים ונכנסו בסוד האמונה. אם כן, אכילת מצה היא סגולה לאמונה. מצה זה נטו הדבר, זה בלי הניפוח של החמץ, בלי הגאווה, זה נטו הדבר. ועניין האמונה הוא בדעת, שנאמר, דע את אלוהי אביך, דע דווקא. אם כן, אנחנו רואים שבפסח, על ידי אכילת מצה, אפשר לתקן את הדעת, בסוד האמונה. ועוד שם בהמשך, בעניין תיקון הברית, וזה תוכן דבריו. סוד זה של הקרבת קורבן פסח, להעביר הזוהמה והאורלה מלפני הברית קודש, וליהנות מאותו הריח הנודף מהצלי של פסח. ועל כן, לא בא אותו הצלי אלא על הסובה. ועל זה וכל ערל לא יאכל בו. כי על ידי האורלה יש אחיזה לחיצונים. אלא מי שיש בו ברית קודש יאכל אותו, ומי שאין בו ברית קודש לא יאכל אותו. כי זה שהוא מבני ברית, הוא יכול לשבור בתוקפו תוקף הסתרא אחרא, ולהעביר את העורלה מלפני הברית. ולכן הקורבן פסח צריך לעשות בבני ברית, ולא בבני ערלה. אם כן, מאחר שהקורבן נעשה בבני ברית, אם כן אנחנו רואים שיש סגולה בקורבן, דווקא לתקן גם את הברית לבני הברית. ועוד הזוהר הקדוש בחלק ג' ר' נ' ד' בראי הממנה, וזה גם קשור לעניין שלנו, לזמננו, שאפשר לעשות תיקון הברית בחג הפסח. וזה תוכן דבריו. ודאי כל הקורבנות אינם באים אלא לכפרה. כל קורבן וקורבן מחפר על כל איבר ואיבר של האדם. כפי החטא שחטא באותו איבר. שמעלים את הקורבן והרחבנו בזה בשיעור שעבר בסוד הקורבנות. כנגד האיבר שחטא אתה מעלה איבר בבהמה. אם כן אומר הזוהר הקדוש, על טיפות מוח, דיינו על חטא של זרע לבטלה. מה הוא מביא? אומר הזוהר הקדוש, מביא עוגות מצות כי לא חמץ. דיינו, אם זרק טיפות ראשונות מטרם שהחמיצו במקום שאינו שלו, ועל אלו שהחמיצו שזרק אותם במקום שאינו צריך, דיינו בעבירות של נשגז, נידה, שפחה, גויה וזונה, הוא צריך להביא עליהם לחם חמץ, ואלו לחמי תודה כך היו, מהם חמץ ומהם מצה, כנגד שני העבירות האלה. עד כאן לשון הזוהר הקדוש, ועל זה כתב רבי אברהם גלנטי, ובא באורח אמר חלק ב' עמוד מ', תיקון מי שישחית זרו לבטלה, שיעסוק באפיית המצות, וזהו ושמרתם את המצות, כמה דעת אמר, ושמרתם את בריתי, גזירה שווה. כשישמור את זה, יהיה שומר את זה. אם כן, תיקון עצום וגדול, לאפות מצות בערב פסח, לתקן את תיקון הברית. כל טיפה וטיפה של זהה שאדם מזיע באפיית המצות, זה לתיקון הברית. ואם כן, נחזור לענייננו. אחרי שראינו שכל הבריתות האלה ניתנים לתיקון בפסח, תראו מה עצום וגדול החג הזה. בפסח יצא הדיבור מגלות לגאולה. כי במצרים היה גלות הדיבור. מה פירוש גלות הדיבור? פירושו, כיוון שתכלית בני ישראל הוא להגיד עדות על הבריאה. הם העדים של הקדוש ברוך הוא שנאמר, אתם עדיי נאום השם. מה זה עדיי? עד אסור לו לכבוש את עדותו. הוא חייב להגיד משהו רע. שתפקיד עם ישראל להביא לגילוי כבוד שמיים בבריאה כולה. אבל בעת שהיו עם ישראל בגלות, לא הביאו לידי גילוי האלוהות שבבריאה, אלא להפך, נגררו אחרי המצרים לעבוד עבודה זרה. וזה נקרא שהדיבור בגלות. במקום לשבח ולפאר ולהלל את הקדוש ברוך הוא, היו צריכים לשתוק, או נגררו אחרי עבודות זרות. ולכן היה משה בתחילה כבד פה וכבד לשון. משה רבנו זה נשמה כללית. כל מה שקורה לעם ישראל מודגש בו. וכיוון שהדיבור היה בגלות במצרים, אם כן משה היה כבד פה וכבד לשון. אבל אחר כך שיצאו מצרים אחרי קריאת ים סוף, קריאת ים סוף הייתה כמו לידה. אז, אחרי שיצאו במצרים בקריאת ים סוף, נגאל הדיבור בסוד. אז ישיר משה ובני ישראל, נפתחו חרצובות לשונם בשירה נפלאה, לבורא עולם, להללו ולשבחו כולם פה אחד, ללא הסכמה ביניהם. זה היה באופן ספונטני, כולם פתחו בשירה. גם משה רבנו, אותו כבד פה וכבד לשון פתח את פיו, אז ישיר משה. מאיפה כבד פה יכול פתאום לשיר? אלא שנגאל הדיבור ממצרים. עניין השירה הזו שהיה על הים, היה להביא לגילוי כבוד שמיים שיש בבריאה. כפי התפקיד האמיתי של עם ישראל. אתם עדיין נאום השם, והתפקיד הזה הוא עדיין גם בדור הזה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש שהוא עד של הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלו להפיץ אלוהות בעולם. להפיץ שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת, וקדושת התורה. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. זה התכלית של עם ישראל, לספר את תהילות השם. ואיך מספרים את כל זה? עם הפה. עם הפה, ולכן פסח זה זמן שבו בעבר יצא הדיבור לגאולה, ולכן גם עכשיו יש כוח לאדם להוציא את הדיבור שלו מגלות לגאולה. לתקן את הדיבור שלו, במקום לדבר דיבורים של הרחוב, לדבר בקדושה ובטהרה. בהמשך משה רבנו, שהיה כבד פה וכבד לשון, אומר כבר את כל ספר דברים בדרשה אחת לפני עם ישראל. תראו איזה קלות דיבור שנהייתה לו. כך הוא מי שבעצם דבוק בקדושה. והדיבור נעשה על ידי כ"ב אותיות, מחמש מוצאות הפה. וכשהדיבור היה בגלות, אז ודאי שגם האותיות היו בגלות. וזה סוד מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בשמות ג' י"ב. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה לך האות. דהיינו רומז לו הקדוש ברוך הוא, בהר סיני יצאו גם האותיות לגאולה. זה לך האות. ועל זה כותב הזוהר הקדוש בחלק א' למד ח', וזה תוכן דבריו. ולכן הקדוש ברוך הוא חקק חקיקות האותיות למעלה ולמטה, ובהם ברא את כל העולמות. בואו ראה, אומר הזוהר הקדוש, בצורה שעשה הקדוש ברוך הוא את העולם, כך גם ברא את אדם הראשון, דהיינו על ידי סוד האותיות. וגם המשכן שבנה, בנה משה רבנו, על ידי, בעזרת בצלאל, והוא נקרא בצלאל, כיוון שהיה בצלאל, ידע סוד אותיות שנצרפו בהם שמיים וארץ. אם כן, האדם הוא עולם קטן, וכמו שהעולם הגדול נברא בסוד האותיות, כך גם באדם נבראו בו חקיקות של כל האותיות. אם כן, הנשמה של היהודי אצולה מרוח אלוהים, מן דנפח מדילה נפח, מפנימיות. כל עיקרה בעצם של הנשמה היא אותיות רוחניות, אשר בכללות האותיות כמה הם 22 אותיות. וזה מה שאומר הכתוב, ויברא אלוהים את האדם, את האדם מדייק הכתוב, את, דהיינו הגליף בו 22 אותיות מאלף ועד תף, את האדם. והנה כאשר האב מוליד, הוא מצייר את הבן שלו, הנה הוא גם כן מגליף בו 22 אותיות. הוא מאציל, האבא, מאציל מהאותיות אשר בקרבו, ונותנם לאשתו שיכנס לבן הנולד, כמו מי שמדליק נר מנר. וזה סוד, והאדם ידע את חווה אשתו, את חווה אשתו, ללמדך שיגליף בה שוב את ה-22 אותיות מאלף עטף, מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויברא אלוהים את האדם, מאלף ועטף, שניתן באדם, הוא עבר עכשיו לחווה בסוד, והאדם ידע את חווה אשתו. וכך זה עובר מאב לבנו, מאב לבנו. אלא כתוצאה מחטא עץ הדעת טוב הרע, שחטא האדם הראשון, הפוטנציאל הזה של ה-22 אותיות קדושות שבנשמתו, לא בא לידי ביטוי בכף בית אותיות הדיבור. שכן הפוטנציאל שלו צריך להתממש בבחינת אתם עדיי נאום השם. בבחינת עם זו יצרתי תהילתי יספרו. אבל כשמדברים לשון הרע, חניפות וכיוצא בזה, לא בא לביטוי ה-22 אותיות קדושות שבנשמה ב-22 אותיות הדיבור. והם היו בגלות עד משה רבנו עליו השלום, שהוציאם מגלות מצרים. והנה, עיקר מאכלו של האדם הוא חיטה. וחיטה בגימטריה 22, ח' ועוד ת' זה 17, ועוד ה' 22. והוא סוד, 22 אותיות המגולפים בנשמה, אשר בה כלולים כל המחשבות והדיבורים והמעשים, שזה בחינת שלושת לבושי הנפש. ועל כן אין התינוק יכול לדבר אותיות עד שיתאום טעם חיטה. כי החיטה שהיא בחינת 22, היא מעוררת את ה-22 אותיות קדושות אשר בנשמה. ועל זה כותב המדרש בראשית רבת תדבב זין, וזה תוכן דבריו. ועץ הדעת טוב ורע, אומר המדרש, מה זה עץ הדעת טוב ורע שעליו נצטבו אדם וחווה שלא לאכול ממנו? מה היה אותו האילן שאכל ממנו אדם וחווה, שואל המדרש? רבי מאיר אומר, חיטים היו. שהרי קד לא אוהבי בברנש דעה, אינו נמרה, כאשר אין באדם דעה, כולם אומרים, לא אכל ההוא אינשה פיתה דחיטה מן יומה. לא אכל אותו איש פת של חיטין מן ימיו. כלומר, הוא נהיה כמו בהמה אוכלת תבן או סעורים, שאינה מדברת. וכמו שכתוב בברכות מם, סנדרין עין, אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיתאום טעם דגן. הטעם דגן שהוא תואם, זה מה שמעורר בו את הכוח לקרות אבא אמא. וזהו עץ הדעת, חיטה, מאכל של בני הדעת. רבי שמואל בר, רבי יצחק בא יקמה. רבי שמואל בר, רבי יצחק, שואל לפני רבי זהרה, אמר לו, אפשר חיטים היו? זה יכול שזה היה חיטים? שהרי החיטים זה מין תבועה ואינו מן העץ. וכתוב הרי המין העץ. אמר לו, כן, כך היא דעתי. מתמרות היו. זאת אומרת, שיבולי החיטה בגן עדן היו כארזי הלבנון. כך אומר רבי זהרה. אם כן, ידוע שעץ הדעת טוב הרע יש מחלוקת בחכמים מהו היה. יש ארבע דעות בחזל. אחד הדעות שאנחנו נעמוד עליהם היום, עץ הדעת חיטה היה. ובזור הקדוש חלק ג' קוף פי ט' אומר הינוקה לחכמים, שם הינוקה, נשמה עצומה וגדולה שנכנסה בילד, תינוק, שמבהיטה את החכמים בחידושי תורה. הוא אומר לחכמים, אתם חברים שלא שימשתם את רבי שמעיה החסיד, אומרים שבחמישה מיני דגן אין חלק לסתרא אחרא. ולא כך הוא, אומר הינוקה, לרבי אלעזר ולרבי אבא. שהרי כל מה שנבלע באפר, כמו החיטה לפני שהיא נובטת הרי היא מתבלה, לסתרא אחרא יש בו חלק. ומה החלק שיש לו בחיטה? מוץ תדפנו רוח. דכתיב, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. אם כן נמשלו הרשעים למוץ, וזהו חלק הסתרא אחרא. אם כן מוכיח מפה הינוק על החכמים, שגם בחיטה עצמה יש חלק לסתרא אחרא. והרוח המדובר בפסוק, מוץ אשר תדפנו רוח, מה זה הרוח? הוא רוח הקודש, השכינה הקדושה. ככתוב, כי רוח עברה בו ואיננו. בגלל שרוח הקודש מפזר אותו, את הרע, בכל צדדי העולם שלא יימצא. כיוון שאם הוא מרוכז במקום אחד, הנזק שלו היה עצום וגדול. ומוץ הוא הנקבה של הקליפה, והזכר של הקליפה, מה הוא שואל הזוהר הקדוש? הוא תבן. ומוץ ותבן, שהם זכר ונקבה דקליפה, הולכים ביחד. ועל כן המוץ והתבן פטורים ממעשר, כיוון שאין בהם חלק טוב. שאין בהם חלק בקדושה, אומר הזוהר הקדוש. ואז מסכם הינוקה ואומר, אי דחיטה, האות אי שבחיטה, אי דגן. נקי בלי תבן ומוץ. זה אותיות חטא, ואותיות חטא וטט של חיטה, הם זכר ונקבה, מוץ ותבן. אם כן, אומר הזוהר הקדוש, חטא וטט של המילה חיטה, זה מוץ ותבן, זה החלק הרע. ואי זה חלק הטוב, זה בחינת הברירו דדגן. אי מורה על דגן נקי, אומר הזוהר הקדוש. ועל כן שלמות האילן, את הדעת הטוב הרע, שהטוב הוא אות אי, והרע אותיות חטא וטט, ולפני שאכל אדם הראשון מעץ הדעת הטוב הרע, היו הרע והטוב מופרדים זה מזה. אבל אחרי שאכל מעץ הדעת הטוב הרע, התערבב כל העולמות כולם בטוב ורע, אז התערבב הכל, החטא והטט התערב בהי. גם החיטה, החלק הגרגיר שלה, גם הוא מעורב ברע. ומסכם הזוהר הקדוש ואומר, אילן שחטא האדם הראשון, חיטה היה. אם כן, אחרי חטא עץ הדעת טוב הרע התערבב הכל, והחיטה שהייתה מוציאה גלוסקאות בגן עדן, צריכה עכשיו לעבור 10 תיקונים עד שנעשית פת. ולכן ברכת המוציא, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, יש בה 10 תיבות, כנגד 10 תיקונים הנצרכים, מגרגר חיטה להפוך לפת. וגם הגרעין חיטה עצמו, שזה היה הברירו דדגן, ההי, גם הוא עטוף בקליפה, הוא בסובין. וידוע כי צדיקים משולים לסולת, והבנונים לקמח, והרשעים משולים לסובין. וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה, הלילה הזה. מה זה הלילה הזה? שהיא הגלות המשולה ללילה. כולנו מסובין. כולנו עשויים מסובין של החיטה. כולנו כרשעים עטופים בקליפת סובין. אין ספור. וצריכים ברור. הלילה הזה כולנו מסובין. כי צריך להפוך את המסובין הזה לבחינת סולת נקייה וברורה. וכיוון שהמזון על ידיו מתקשר הרוח עם הנפש באדם, שאם לא כן, לא היה אדם יכול לחיות, ולכן צריך שיהיה במזון גם מבחינת הרוח וגם מבחינת הנפש, שעל ידי זה שניהם קשורים ביחד, הרוח בנפש. כי רואים שאדם אוכל, לא רק הגוף שלו נהנה, אלא גם הנשמה מקבלת המחיה. אם כן, צריך שיהיה בתוך המאכל משהו שמחיה גם את הגוף הגשמי, ומשהו שמחיה גם את הרוחניות. וסוד הקישור הזה אומר בספר פתחי שערים, שכל מאכל יש בו 4 יסודות, אש, רוח, מים ואפר. ולפי מזג של כל גוף, כך הוא מאכלו לחזק דלת יסודות שלו. מי שחסר לו יסוד האש, צריך לאכול מאכלים שיש בהם הרבה יסוד אש. מי שחסר לו יסוד המים, צריך לאכול מאכלים שיש בהם הרבה יסוד המים כדי לאזן. אבל בכל מאכל ומאכל יש מאמר פי השם שמקיים אותו. בסוד. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. אם כן, מאמר פי השם שבתוך כל מאכל ומאכל הוא סוד ארבע יסודות של הרוח. והם מסוד ארבע אותיות שם הוויה. שהוא מאמר פי השם והוא הרוחניות שבמאכל. וארבע יסודות של המאכל עצמו הוא מבחינת הנפש מסוד דלת אותיות עדנות. א' דלת נון יוד. בסוד מאכל. מה זה מאכל? מאכל זה גימטריה 91. זה גימטריה של חיבור הוויה ועדנות. חיבור של ארבע יסודות גשמיים עם ארבע יסודות רוחניים. ארבע יסודות הגשמיים הם נמשלים באלף דלת נון יוד ששם עדנות. ואילו ארבע יסודות רוחניים ביוד קי וו קי ששם הוויה. אם כן, מאכל מחבר את שני הבחינות ביחד, ולכן יש בו את היכולת גם כן לחיות את הגוף וגם לחיות את הנפש. ולכן הלחם מכונה תמיד בשם זיווג. כמו שאומר הכתוב, כי עם הלחם אשר הוא אוכל, אכלה ומחתה פיה וכיוצא בזה. ועל ידי זה מתקשר הרוח עם הנפש והוא חי על ידו. והנה אם לא היה אדם הראשון חוטא, הוא מערבב כמו שאמרנו את החטא וטט של החיטה עם האות A, היה התיקון נגמר במהרה. ולא היה במזון שום פגם כלל. זה המזון ברור, כמו המן שהיה נבלע באיברים. והיה המזון שהיה האדם אוכל מקשר רוחו עם נפשו, בקישור שלם ואמיץ, ולא היה מת. אני אמרתי אלוהים אתם, נאמר לעם ישראל במתן תורה. אבל כאשר חטאו בחטא העגל, אכן כאדם תמותון. אכן כאדם שירבב עכשיו את אותיות ח' וט' עם ה-A, שאין מאכל שאין בו פסולת, גם אתם עכשיו בחטא העגל הרבבתם שוב, מחזרתם שוב את הזוהמה של הנחש לעולם, ואז אכן כאדם תמותון. אבל על ידי שאכל, האדם הראשון מעץ הדעת שהיה מעורב טוב ורע, שבו היה אחיזת הסתרא אחרא, אותיות ח' וט' בסוף הקדושה, שיות A, הכניס את הסתרא אחרא בנפש האדם פנימה. ועד איזה ממילא נתערב הרע בכל דבר מאכל. וזה סוד מה שאומר הכתוב. וקוץ ודרדר תצמיח לך אדמה. שיתערבבו הרבה סיגים עכשיו בכל דבר מאכל. עד אז, הארץ הייתה מוציאה גלוסקאות. היו יוצאים סנדוויצ'ים על העצים. אבל אחרי זה, אחרי חטא עץ הדעת טוב ורע, וקוץ ודרדר תצמיח לך אדמה, שהרחבנו בסוד הזה הרבה, בסוד פורים. עכשיו התערבו הרבה סיגים בכל דבר מאכל, וצריך עכשיו האדם לתרוח הרבה על מנת להסיר הסיגים מן המאכל. כמו שאמרנו, 10 תיקונים צריכה לעבור החיטה עד שנהפכת פת ראויה לאכילה. ולכן כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת לאכול. ועם כל היגיעות, כיום, אין אפשר לברר את המזון מכל הכיסויים והקליפות. וכיוון שפסולת מעורב במזון, האדם צריך למות. כמו שאומר הכתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. הנה הכתוב בפירוש מקשר את עניין אכילת לחם עם שיבה אל האדמה. כיוון שהלחם עכשיו, מה שלא תעשה, הוא מעורבב בכל מיני קליפות. הרי שאכילת הלחם קשורה עם שיבה אל האדמה שהיא מוות. ונפלא הדבר שהמצה היא סוד אות A של חיטה. שמרמז כפי שהבאנו לאל בשם הזוהר הקדוש על החלק הברור והנקי של הדגן. וזה מה שאומר, וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה. הלחמה ענייה דיאכלו אבהתנה בערד המצרים. זה האות A של חיטה. הלחמה ענייה דיאכלו אבהתנה בערד המצרים. זה החלק הברור. ולכן דווקא המצה שהיא החלק הברור שבחיטה, יש בה את הכוח להזין את הנשמה של היהודי בצורה אדירה כזו, שמתפרצת מתוכו שירת הלל והודעה לקדוש ברוך הוא בליל הסדר. הלחמה ענייה דיאכלו אבהתנה בערד המצרים. דווקא. ואת הנוסח הזה, הלחמה ענייה, אומרים שלוש פעמים. כנגד שלוש מצות שיש לפנינו, ששלושתם הם בסוד ה'. איזה גם השכינה הקדושה. האריזל כותב שאת האות A אפשר לצייר בשלוש צורות. תיקח את האות A ותרשום לפניך. למעלה, החלק של למעלה נראה כמו ד' ולמטה כמו י'. אם כן, ה-A יכולה להיות מצוירת בצורה D, ד' וי'. כמו כן אפשר לצייר את זה בעוד דרך, אומר הארי הקדוש. הרגל הקטנה של ה-A היא מספיק גדולה גם להיקרביו. החלק העליון זה כמו ד', אם כן זה נהיה כמו דו, ד' ו'. ואם תפרק את ה-A לחלקיה, תשבור את המקלות שלה, ייווצרו לנו שלושה מקלות. את ה-ד' למעלה אפשר לפרק לשתי מקלות, ואת ה-ו' הקטנה שיש למטה לעוד מקל, נהיה לנו שלוש מקלות, שלושה ו'ים. אם כן, את ה-A אפשר לכתוב בשלוש צורות, D, דו ושלוש ו'ים. אומר הארי הקדוש, המצה העליונה שאנחנו שמים בסדר, הרי שתמים שלוש מצות, כנגד חוכמה, בינה ודעת. המצה העליונה היא בסוד די, ד' ויוד. ועל זה אנחנו אומרים, אל החמה עניה, די אכלו הוועתנה בערד המצרים. די דווקא, די אכלו הוועתנה. מה זה הדי הזה? זה המצה העליונה, שהיא ה' בצורה ד' ויוד. ועניין הדי, היוד היא מרמזת על חוכמה. על חוכמה וקדושה, כמו שכתוב בהרבה מקומות בזוהר הקדוש, שיוד זה תמיד רמז על חוכמה וקדושה. ובמצרים החוכמה והקדושה היו בדלות עצומה. כמו שאמרנו, זה היה גלות גדולה וחשוכה. עם ישראל הגיע לממתת שערי תומה. אם כן, הקדושה והחוכמה היו בדלות, וזה סוד הדלת שהיא דלה וענייה. ולכן את המצה הזאת, העליונה, אנחנו אוכלים איתה את המרור. להראות את הרע והמרירות שיש בדלות של חוכמה וקדושה. כי במצב כזה, הייחוד בין קודשי הבריך ושכינתה הוא בדלות הגדולה ביותר. שכל השפע שבא לשכינה הוא זעיר רק לחיות. כמו אות יוד. קטן, זעיר. אם כן, דלת יוד זה כמו שהיוד. החוכמה והקדושה היא בדלת, היא בדלות גדולה ועצומה. ומשפע זעיר זה ניזונו אבותינו. במצרים. וזהו די החלוע והתנה בערב במצרים. לכן זה המצה העליונה שהיא בסוד הדי. והמצה האמצעית, שאימן אנחנו עושים את היחץ, היא בסוד דו, ד' וו'. וכפי שכתוב לנו באגדות, כל אחד באגדה יכול לראות. באגדה כתוב הוראה. אם כן, באגדה כתוב, יבצה את המצה האמצעית, ויחלק לשני חלקים בצורת ה' שהוא ד' וו'. כמו שה' אפשר לכתוב כמו ד' וו', אם כן, כתוב בהגדה, לחלק את המצה האמצעית לד' וו'. חלק אחד בצורת ד' וחלק שני בצורת ו'. והחלק האחד שבצורת ד' יחזיר אותה בין שתי השלמות. ואת החלק השני בצורת ו' יצפין לאפיקומן. ועל המצה הזאת אנחנו אומרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. השטחה, ובהמשך, השטחה עבדה. אם כן, זה מסמל המצה האמצעית את המצב שלנו עכשיו. כשאנחנו מחלקים את המצה הזו לדלת ובב, זה מלמד אותנו את המצב שאנחנו נמצאים בו עתה, שבה השכינה המרומזת בעוד דלת מופרדת מהקדוש ברוך הוא. המרומז בעוד וב. וכל עסקנו במהלך הסדר הוא עם השכינה, עם הדלת, להקמה שכינתה מאפרה. ובסוף הסדר אנחנו אוכלים את האפיקומן, זכר לקורבן הפסח, שהיו אבותינו אוכלים אותו בזמן שבית המקדש קיים על הסובה. רמז לזמן שבו היה ייחוד קודשה בריך ושכינתה בבית המקדש, ותקווה לעתיד שיבנה מחדש. בניסן ניגלו ובניסן עתידים להיגאל. ולכן, המצה השנייה האמצעית היא צורת ד' וו', להראות שהשפע שהשכינה מקבלת עכשיו הוא גדול מזמן גלות מצרים, כי היוד נהפכה לו', מראה על הגדלת השפע. והמצה השלישית, שאיתה אנחנו עושים את הכורך, היא בסוד ו' ו' ו', שלוש ו'ים. כמו שלקחנו את ה-A הזה וחילקנו את זה לשלוש ו'ים, שזה גימטריה, שלוש פעמים ו', זה גימטריה 18, גימטריה חי, רמז לצדיק חי עולמים, שצדיקים בחייהם ובמותם נקראים חיים, וזהו רמז לעתיד לבוא, שבו יהיה ייחוד קודשה בריך ושכינתה על ידי הצדיק. מי זה הצדיק? משיח צדקנו. ולכן עושים עם המצה השלישית את הכורך, שעל ידי ברור הקליפות המרורות על ידי לב שיניים שבפה, יקרחו את הקדוש ברוך הוא שכינתה שוב ביחד. לכן זה נקרא כורך, לקרוך את קודשה בריך ושכינתה. ואז יש שלמות פרצוף אדם, בסוד שלושה קווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. אם כן, כתוב בספרים הקדושים, סעור וחמץ מרמזים למרכבה הטמאה, היונקת מן הקדושה. וכותב הזוהר הקדוש בחלק ג' ריש נון א' עמוד ב', וזה תוכן דבריו. אמר רבי אלעזר, כתוב כל מחמצת לא תאכלו. לא תאכלו בלשון ציווי. וכתוב לא יאכל חמץ. לא יאכל זה לשון בקשה. שואל הזוהר הקדוש, אם כן, מהו השינוי בין מחמצת לחמץ? מדוע על מחמצת כתוב לא תאכלו? ואילו על חמץ כתוב לא יאכל בלשון בקשה? אלא זה החמץ הוא זכר, וזאת המחמצת היא נקבה. חמץ זה החלק שלו, הוא החמץ. אבל מחמצת היא מחמיצה אחרים. חתיכה קטנה של מחמצת יכולה להחמיץ המון. כמו שדרך האישה, דרך הנקבה עושים את הפריה העורבייה. אמר רבי שמעון, אלעזר בני, בזה כתוב לא תאכלו, ובזה כתוב לא יאכל. למה לא כתוב גם בחמץ לא תאכלו בציווי? הוא משיב, אלא הנקבה היא מקלקלת דרכיה ביותר. הנקבה בסתרא אחרא יותר מסוכנת מהזכר. ומשום כך ודאי זה בא באזהרה לא תאכלו. אבל הזכר של הקליפה, שהוא נאחז בחוט של טהרה יותר מן הנקבה, שהרי הקליפה יונקת מן הקדושה, כתוב שם בבקשה, לא יאכל, כי מאחר שיש בו ניצות של קדושה, היה עולה על הדעת שאין בו איסור אכילה. לכן כתיב לא יאכל. ועל כן כתוב לא יאכל ולא תאכלו. אמר לו, אבא, הרי כתוב לא תאכל עליו חמץ. אם כן, הרי שגם בחמץ שהוא הזכר שהקליפה נאמר בו בלשון הזרה, אמר לו, ירבה כתוב מילים יתרות לכבוד הקורבן. שם הפסוק מדבר על עניין הקורבן. אבל בתחילה נאמר בחמץ לשון בקשה לא יאכל. כיוון שזה הזכר של הקליפה ומחמצת זה הנקבה של הקליפה. אבל אחר כך בעניין המחמצת באזהרה לא תאכלו, כי הנקבה שבקליפה היא הקשה משניהם. ולכן זאת אומרת הגמרא, אם אתה נכנס לבית ורואה כלב תיכנס, אם אתה רואה כלבה תברח. ומה הטעם שנקראת מחמצת? היא משום שריח מוות יש שם. מה זה ריח מוות? מחמצת. בראש המילה ובסוף המילה יש אותיות מת, ובאמצע חמץ. ומשום זה מי שאוכל חמץ בפסח, היא מקדמת לו המוות. וידע שהוא מת בעולם הזה ובעולם הבא, השם ירחם, שכתוב ונחרטה הנפש ההיא. ומצא למה נקראת כך, שואל הזוהר הקדוש. אם כן, הבנו עכשיו את הסוד שחמץ ומחמצת, שזה סוד של זכר ונקבה שבקליפה. אבל למה נקראת מצה בשם מצה? אלא כך למדנו, אומר הזוהר הקדוש. שם שדאי, פירושו מי שאמר לעולמו די, יאמר לכל צרותינו די. דיינו שהשם שדאי הוא מבריח את הצרות ואת הדינים. לכן שמים את שם שדאי בפתח של המזוזה בחוץ, כדי שכל הדינים וכל המזיקים יברחו החוצה. אף מצא כך, משום שהוא מכריע ומכניע. דיינו שמברחת לכל הצדדים הרעים ועושה מריבה בהם. כן, השם שדאי של המזוזה. אם כן, אומר הזוהר הקדוש, מצא, יש לה את הכוח כמו שם שדאי של המזוזה, להרחיק ולהבריח את המזיקים מן הבן אדם. שמבריח לשינדה לדין ולמזיקים שבשער. אף כך מצא, היא מבריחה אותה מכל משכנות הקדושה, ועושה מריבה וקטטה עמהם, כמו שכתוב, מסע ומריבה. ולכן נקראת מצא. מצא מלשון ריב, מצותה. ושואל הזוהר הקדוש, הלא מסע זה בסמך? אם כן, למה קוראים אותה מצא? הוא משיב, התרגום של מסע הוא מצותה. ועל כן נקראת מצא מלשון ריב עם המזיקים. אם כן, אנחנו רואים שיש כוח בסדר, בפסח כולו, שאנחנו שומרים את עצמנו מחמץ ומחמצת, להבריח את כל הדינים מהאדם. כמה אדם צריך להשתדל לנקות את הבית, וכמו שנראה תכף בפנימיות, זה למעשה ניקיון של הבית הפרטי של כל אחד ואחד, שזה הגוף שלו, מחמץ ושעור, שזה בחינת זכר ונקבה שבקליפה. אם כן, כאשר חטא אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע, נפלו ניצוצות הקדושה לתוך הקליפה. ובכל יום ויום באבונות הרבים על ידי חטאים, בולעים הקליפות עוד ניצוצות קדושה. ובאבונותינו הרבים נתגדלה פה המרכבה הטמאה, ולכן יש שליטה למלכי האומות על ישראל, וישראל שפלים בתוכם, מה שצריך להיות הפוך מצד השכל. עם ישראל צריך לשלוט על כל העולם כולו. כבר 2000 שנה זה הפוך. אם כן, כל זה עד שיתבררו כל הניצוצות. ובמילא כאשר יתבררו כל הניצוצות, במילא יתברר גם כן הרע, יתבטל הרע. כי הרע אין לו מציאות בפני עצמו, אלא כל חיותו הוא ממה שיונק מן הקדושה. ואם אין בו ניצוצות קדושה, לא יכול לנוק. וכיוון שתחילת נפילת ניצוצות הקדושה החל, מתי? בחטא עץ הדעת טוב ורע. לכן חמץ ושעור, חמץ שעור גימטריה 645, שזה עניינם זכר ונקבה של הקליפה, זה יוצא בגימטריה עץ הדעת עם האותיות. אם כן, פה כבר יש קשר בין החטא והתת שבחיטה לבין ה-A, כמו שהסברנו. רואים שחמץ ושעור, שזה סוד חטא ותת, זה גימטריה עץ הדעת, שעץ הדעת ערבב את הטוב ואת הרע בבריאה. והנה כאשר בא אברהם אבינו עליו השלום, והערכנו מזה מאוד בשיעורים הקודמים, בסוד אברהם אבינו, כאשר בא אברהם אבינו והחל לגייר גרים בסוד ואת הנפש אשר עשו בחרן, התחיל לברר את הניצוצות הקדושה. הוא היה הראשון שהתחיל לברר, והבטיח לו השם יתברך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברחו בך? נברחו מלשון המבריח את האילן. לוקחים ענף של גפן, מורידים אותה עד הקרקע, שמים עליה חול, ושם אותו ענף, במקום שהוא מחובר עם האדמה, הוא מוציא שורשים, ואז נהיה מזה עץ חדש. נברחו בך כל משפחות האדמה, מלשון המבריח את העניין, שכל הניסיונות הקדושים שבכל האומות, התמשכו בו דרך אברהם אבינו. ודרכו דרך אברהם אבינו ישובו אל הקודש. אחרי שהם התפזרו בחטא עץ הדעת טוב ורע, במה שהתערבב הטוב והרע בכל הבריאה כולה. ואז, כשיגמרו אותם ניצוצות, אזי והאלילים קרות יקרתון. מקווה שנזכה לראות בעיניים פקוחות המציאות הזו. ואז תתבטל כל המרכבה הטמאה, וימלא כבוד השם את כל הארץ. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ועוד אמר לו השם יתברך לאברהם אבינו בראשית תדווה י"ג, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה ועבדו ועינו אותם. מדוע? כי על ידי קור הברזל ושיעבוד ישראל בין האומות, אזי יתברר מהם הרע, מעם ישראל יתברר הרע ונופל אל הגויים. אנחנו רואים כל אותם אלה שהתחתנו עם גויות, השם ירחם עליהם. או השתמדו באבונות בכל הדורות. לא נשאר מהם כלום, לא זכר ולא שריד. הרע מעם ישראל מתברר ונופל אל הגויים בגלויות. אנחנו עם הכי עתיק בעולם, אנחנו סך הכל כמה? 15 מיליון בכל העולם. הסינים פחות עתיקים איתנו הם 1.3 מיליארד. למה? כי כל הרע של עם ישראל מתברר ונופל אל הגויים. והטוב, היינו הניצוצות הקדושים המשוקעים באומות ובקליפות, יבואו ויצטרפו לישראל. אלו הם כל הגרי צדק שמצטרפים לעם ישראל. וזהו שאמר השם יתברך, ואחרי שיהיו גרים בארץ עולהם ועבדו ועינו אותם, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. על איזה רכוש גדול מדובר? רכוש של ניצוצות הקדושות שעם ישראל מברר בכל גלות וגלות. זה הרכוש האמיתי. כסף זה לא רכוש, כי לי הכסף ולי הזהב נאום השם. ועל כן בזמן יציאת עם ישראל ממצרים, ציוונו השם יתברך להשבית ולבאר חמץ ושעור 7 ימים בשנה. למה? כדי לבטל את כוח הנחה שירב את הרע בעולם. איך הוא ירב את הרע בעולם? על ידי לשון הרע. על ידי לשון הרע שהוציא לו פחות ולא יותר, אלא על הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר הנחש לאישה, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע. כאילו של הקדוש ברוך הוא שזה אינטרס שלא תאכלו מעץ הדעת טוב ורע. ועל כן, הימים הללו הם שמירה מעולה לכל ימי השנה, לביאור וביטול זוהמת הנחש. איך? תמצא. סך ימות השנה, כמה ימים יש לנו בשנה? 365 ועוד רבע. כמה זמן אנחנו לא אוכלים חמץ ושעור? 7 ימי הפסח ועוד קצת שאנחנו, ערב פסח אנחנו כבר מקדימים ולא אוכלים חמץ ומסע. כמה שעות? כנגד הרבע יום של השסה ועוד רבע יום. אם כן, יוצא שסך הכל הימים שבהם מותר לאכול חמץ, יוצא 365 פחות 7, יוצא 358 יום שבהם מותר לאכול חמץ, גימטריה נחש. 358 גימטריה נחש. לפי זה צריך להבין. כי שבעת ימי הפסח, פסח זה פסח, פסח איך? פסח רק בקדושה. הם תיקון ללשון הרע, חטא הנחש הקדמוני, ותיקון לחטא עץ הדעת טוב הרע. כי אם יתבטל הנחש, שזה גימטריה 358, יבוא משיח, שזה גם 358. ואז היה אדוני למלך הכל הארץ, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך. כל זה אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך בגימטריה משיח. אם כן, הסגולה של שבעת ימי הפסח ששומרים מהחמץ וסור, זה סגולה אדירה לתיקון ברית הלשון, לדבר בקדושה ובטהרה, ולתקן בזה את חטא הנחש הקדמוני שדיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפחות בליל הסדר, מי שנזהר לדבר רק בקדושה, שימו לב, יש בזה סגולה לשמור פיו ולשונו כל השנה כולה. מי הם אותם גיבורים בני חיל שיקבלו על עצמם בלי נדר? רק בקשה קטנה, בלי נדר לקבל על עצמם רק בכל ליל הסדר לדבר רק בקדושה. אם כן, מזה נבין מה שכתוב בשולחן ערוך, אור החיים תפנונטט ב', על זמן עשיית המצות. לא יניח הישא בלא עסק אפילו רגע אחד, וכל זמן שמתעסקים בו אפילו כל היום אינו מחמיץ. ואם יניחו בלא עסק שיעור מיל, הווה חמץ. ושיעור מיל הווה רביעית שעה, וחלק מ-26, דהיינו 18 דקות. אם משאירים את הבצק 18 דקות ללא עסק, מיד נהיה חמץ. וצריך להבין על פי מה שהגדנו, למה דווקא 18 דקות? אם כן, ראינו שלפי הפשט נקבע זמן הליכת מיל. שחזל שיערו שבזמן הליכת מיל מחמיצה איסה. על פי קבלה, השעה נחלקת לתטרף חלקים, 1,080 חלקים. אם כן, כל דקה שלנו יוצא 18 חלקים בתטרף, ב-1,080 חלקים, דהיינו. 1,080 לחלק 60, הרי 18. אחרי 17 דקות תמימות, הבצק מחמיץ. דהיינו, בתטרף יוצא לנו 17 דקות כפול 18 חלקים, יוצא לנו 306. זה גימטריה אישה. בסוף ה-17, יש לנו עוד 18 יחידות של התטרף. עם הכולל, 18 עם הכולל גימטריה חווה. אם כן יוצא שמחלקים את השעה לתטרף חלקים, יוצא שה-18 דקות יוצא גימטריה אישה חווה, שהיא האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, והיא זאת שהחמיצה את חלתו של עולם, שהוא אדם הראשון. לכן לא יניח אדם המשול לאישה את עצמו בליל הסדר בלי דברי תורה ושבח לקדוש ברוך הוא אפילו רגע אחד. כל הליל סדר זה מצוות הקשורות בפה. האישה היא אחראית על מה שנכנס לתוך הפה. כל המאכלים שברוך השם בנות ישראל הקשרות תורחות ועושות ליל הסדר. הגבר הוא אחראי על מה שיוצא מתוך הפה. על כל ההגדה, על כל האמירה של החידושים של התורה שצריך להיות במהלך הסדר. אם כן, כי כיוון שהאנשים מתעסקים בדברי תורה אינו מחמיץ, כמו שאמרנו, מה שאומר האור החיים, כל זמן שמתעסקים בו אפילו כל היום אינו מחמיץ. אם מתעסקים בדברי תורה אינו מחמיץ. אין ליצר הרע שלטון עליו. וכנגד מה שאמר האדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי ובא כביכול בטרוניין הקדוש ברוך הוא בגללה חטאתי, אז בליל הסדר יעלה לאדם וישבח את הקדוש ברוך הוא. וכנגד, מה שאכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, מה שהאכילה אותו האישה, עכשיו האישה מכינה מטעמים טובים וכשרים למאדרין, נותנת לבעלה לכל דברים כשרים למאדרין, לא עץ הדעת טוב ורע. אם כן, הוא יאכל בליל הסדר מעץ הדעת טוב, שהוא המצה, נעמה דאסוותה, רק החלק ה-A של החיטה. וכיוון ששעור וחמץ הם רמז לקליפות, שואל הזוהר הקדוש בחלק ב' עמוד מ', מדוע לא נאסר השעור והחמץ כל ימות השנה? אם חמץ ושעור זה הקליפות, אם כן לכאורה הם צריכים לאסור את זה כל השנה כולה? אומר הזוהר הקדוש, למה נאסר אכילת שעור וחמץ שבעה ימים? דכתיב, שבעת ימים שעור לא יימצא בתיכם. שבעת ימים ולא יותר תמי הזוהר הקדוש. אמר לו רבי אבא לרבי יהודה, כל זמן שהתחייב האדם להראות עצמו בן חורין, כך צריך להיזהר מאכילת חמץ. כל זמן שלא מתחייב להראות עצמו בן חורין, אין צריך להיזהר מאכילת חמץ. משל, למלך שעשה אדם אחד צר גדול, כל אותם ימים שעלה לאותה מדרגה והשררה, היה שמח ולבש לבושי כבוד. לשנה אחרת שמר את אלו הימים שעלה לגדולה, ולבש אותם הלבושי כבוד. כל פעם שהגיע לאותו תקופה שהוא עלה לשררה, הוא היה שמח. היה לובש עוד פעם את הלבושי כבוד, ועושה מסיבה גדולה. אבל אחר כך, בעבור ימי השמחה, אין צריך ללבוש את לבושי הכבוד. כי אין זהו לבני ישראל. כתיב שבעת ימים שעור לא יימצא, שהם ימי חדווה, ימים שעלו ישראל לגדולה ויצאו משעבוד של הסתרא אחרא. ועל כן שומרים ישראל בכל שנה ושנה אלו הימים שעלו לאותה הגדולה והכבוד, ויצאו מרשות אחרת ונכנסו לרשות הקדושה. ועל זה כתוב שבעת ימים מצות תאכלו. וכותב הרמ"ק, וזה תוכן דבריו, אם כן, אין איסור אכילת שעור וחמץ כשאר איסורי התורה, שהאוכל אותם מכניס את עצמו תחת רשות הקליפות. אבל איסור אכילת חמץ הוא להראות שיצאנו ממצרים ונשתחררנו מכוחות הקליפה. לכן בשבעת ימי הפסח שהם זכר לחירותנו, נאסר לנו אכילת חמץ ושעור, ששמותיהם רומזים על אותם הקליפות שהיינו משועבדים על ידם. והאוכל אותם בזמן הפסח נכנס בקליפות, מפני שהראה הפך הראוי, שכל ישראל מראים באותו הזמן חירות, חירות מן הקליפות, והוא מורה אותו תחת רשותם. ולכן ונחרטה הנפש ההיא. והשאלה הפוכה גם היא נדרשת. אם המצה היא מאכל רפואה לאמונה כמו שהראינו, היה ראוי שיאכלו מצה כל השנה כולה. מדוע אם כן אין מצווה לאכול מצה במשך כל השנה? ועל זה כותב הזוהר הקדוש בחלק ב' קוף פי ג' עמוד ב', וזה תוכן דבריו. אמר רבי אלעזר, אתה יש לנו להסתכל בפסח, שבפסח יצאו ישראל מהלחם הנקרא חמץ, דהיינו מתחת ידם של הקליפות. ככתוב, ולא יראה לך חמץ, שהוא סוד הזכר של הקליפה שהוא עשה מחמם. וכתוב כי כל אוכל מחמצת, שהיא סוד הנקבה דקליפה שמחמיצה אחרים, והם שניהם ביחד חמץ ומחמצת, זה שורש של כל הקליפות. מה הטעם של איסור חמץ בפסח, שואל הזוהר הקדוש? בשביל הכבוד של זה הלחם הנקרא מצה, זה המלכות, זה השכינה הקדושה שהיא שמורה בפסח מן המזיקים. אם כן, וכי לא היה ראוי שיתבטל החמץ לגמרי ולא ייראה כלל? הוא מסביר הזוהר הקדוש ואומר, משל למלך שהיה לו בן יחיד ונחלה, יום אחד היה מתאווה לאכול, אמרו הרופאים יאכל בן המלך מאכל של רפואה, ובזמן שיאכל אותו לא יימצא שום מאכל ומזון אחר בבית, ועשו כן. כיוון שאכל אותו בן מלך את הרפואה, אמרו מכאן ולהלאה יאכל כל מה שמתאווה ולא יכול להזיק לו. כמו שאדם הוא חולה, לוקח שבוע אנטיביוטיקה וזהו. לכאורה אם אנטיביוטיקה היא כל כך טובה לבריאות, יקחו כל השנה כולה אנטיביוטיקה, אלא לא, צריכים את זה בזמן שיש את המחלה. והנמשל, כך כאשר יצאו ישראל ממצרים לא היו יודעים עיקר וסוד האמונה. אמר הקדוש ברוך הוא, יתאמו ישראל רפואה. מה זה רפואה? זה המצא, שהיא רפואה מדעות כוזבות ועבודות זרות שעבדו במצרים. והסגולה של המצא לקבל עליו אמונה שלמה ועול מלכות שמיים ועול המצוות. ועד שיוכלו רפואה זו, שהיא המצא, לא ייראה להם מאכל אחר, דהיינו חמץ. וכיוון שאכלו את המצא שהיא רפואה להיכנס לדעת בסוד האמונה, אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן ולעלה ייראה להם חמץ ויוכלו אותו, כי כבר לא יכול להזיק להם. לפי שבפסח היו עדיין חולים בתחלואי מצרים, ואם היו אוכלים חמץ היו מעוררים את כוח הקליפות, לכן היו צריכים להיבדל ממנו. אבל אחר שנתרפו על ידי אכילת מצה, שוב לא יזיק להם החמץ, ואין טעם לאסור אכילתו. וכיוון שבכל שנה מתעוררים אותם מערות הרוחניות, כמו שאמרנו, שנה זה מלשון לשנות, הרי שאסרה התורה בכל שנה ושנה לאכול חמץ. עד כאן לשון הזוהר הקדוש לענייננו. וכיוון שהחמץ והסור נמשלים ליצר הרע, הרי שבאורם ובדיקת החמץ בערב פסח הם סימן להתבדלות מיצר הרע כל השנה כולה. ועל זה כתב רבי אברהם גלנטי, ובא באור החמה, כל מי שישמור עצמו מכל מיני חימוץ במאכליו ובמשתיו בימי הפסח, ומדקדק בעניין זה הרבה מאוד, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. ואפשר שזהו שרמז כאן באומרו, ושמרתם את המצוות. שימו לב, אדם שמדקדק בעניין של חימוץ במאכליו ומשתיו בימי הפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. כמו שכתוב, ושמרתם את המצות, וכתוב אחר אומר, ושמרתם את בריתי. כלומר, בזמן שתשמרו את המצות, בעצם מכל חימוץ, אז ושמרתם את בריתי, שלא תבואו לידי חטא חס ושלום, ולא לידי עבירה שיתמא עוד ברית חס ושלום כל השנה כולה. וכותב הזוהר הקדוש, וזה תוכן דבריו, חלק ג' קוף צדיקי, אדם צריך שלא ישים עצמו רשע, ואם תאמר, אומר הזוהר הקדוש, אם כן לא יתוודה על חטאיו לעולם, שהרי בזה הוא משים עצמו רשע, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, הוא מוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה, ואתה ידבק בימין העליון הפשוטה לקבל אותו. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו, עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. או גם אלו שנסתרו ממנו ואינו יכול להיזכר בהם. מה יעשה אדם? אדם יכול להיזכר בכל החטאים שהוא עשה? זה בלתי אפשרי. אם כן, מה יעשה? ייכנס למערה שחורה? אומר הזוהר הקדוש, אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם את החטאים שהוא זוכר אותם, אם משים רצונו בהם, ויתחרט על כל עוונותיו, ויקבל עצמו שלא יחטא עוד, כל החטאים האחרים שהאדם לא זוכר אותם, נמשכים אחריהם. ותראו פה איזה עבודת נשמה, עבודת נפש עצומה וגדולה מלמד אותנו הזוהר הקודש. שימו לב, החטאים שאדם נזכר בהם, דווקא בהם תלוי תיקונו. דווקא בחטאים שאדם נזכר. והקדוש ברוך הוא מסובב שעל ידי המאורעות שקוראים לו בהווה, צפים זיכרונות שחטאים מסוימים מתת התודעה שלו לתודעה, כדי שיתקן אותם. למה זוכר דווקא את אלה ולא אחרים? למה הוא נזכר בחטאים מסוימים ולא אחרים? כי דווקא את אלה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתקן. אם כן, מחלות, מתחים, מצוקות, זה באים כתוצאה מפלונטרים רוחניים בעבר. אדם עשה חטא נגד המצפון שלו, נגד האמונה שלו, הוא עשה פלונטר רוחני. וכאשר באים מחלות, מתחים, מצוקות, הקדוש ברוך הוא רומז לו, זה הזמן לתקן את הפלונטר הרוחני הזה שעשית בעבר. וכשאדם מתקן אותם, במילא הוא מתקן חטאים אחרים הקשורים אליהם, שהרי עבירה גוררת עבירה. לדוגמה, אם אדם עשה עבירה, שימו לב רבותיי, זה יסוד עצום וגדול. אם אדם עשה עבירה שהיא מנוגדת מאוד להשקפה האישית שלו, לאמונה שלו, בפעם הראשונה שהוא עבר על העבירה, כמה הדבר הסב לו איסורים רוחניים גדולים, לעשות לו, לעשות, לעשות לו, לעשות, ואחרי שעשה, וואי, כמה צער היה לו, כמה אכזבה הייתה לו מעצמו. אבל אם התגבר עליו היצר, והוא שנה עוד פעם בעבירה, ועוד פעם בעבירה, ועוד פעם בעבירה, עד שהעבירה נעשית לו כתר, אתה מסתובב ואתה רואה אנשים שכבר מתירים לעצמם לעשות עבירות חמורות, זה נדמה להם כדבר של מה בכך, רמסו אותם ברגליהם, אזי בהווה, אם יתבונן אחורה במחשבתו, יעלה לתודעה שלו בדרך כלל הפעם הראשונה, ועוד פעמים שבהם נשברו מחסומים מצפוניים נוספים בהידרדרות בעבירה. אם הוא חושב אחורה, את מה הוא זוכר בדרך כלל? את העבירה הראשונה. כי אז היה לו קשה לעשות את זה. אחרי את השגרה כבר אדם לא זוכר. אז במילא אם אדם מתקן את השורש, איפשהו שבר איזשהו מצפון, שבר איזו אמונה שלו, שבר איזו דרך חיים, במילא כל השגרה שבא אחרי זה, שגרה שבחטא, גם היא נתקנת מאליה. ולכן התיקון של מה שהוא זוכר, הרי הוא מתקן במילא את אותם אלו שאינם זוכר, את השגרה שבחטא. וחטאים אחרים, שאין מסובב הסיבות מזכיר לאדם במקרא, באירועים שקוראים לו, הרי כל מה שקורה לי כשאני יוצא לרחוב, הכל זה מוזמן מלמעלה. הרי אלו לא עשו לו נזק נפשי חמור יחסית לעבירות אחרות שהוא עשה. אבל אם אדם הולך ומתקן את עצמו, שימו לב, אדם שחוזר בתשובה, הכל חוזר בתשובה יכול להגיד לכם את זה. ככל שהוא הולך ומתקדש, הוא מתחיל להיזכר בכל מיני דקויות שהוא עשה בעבר, שלפני כן בכלל הוא לא חשב שזה עבירה, הוא אפילו חשב שזה מצווה. אבל כשהוא הולך ומתקדם, הוא שם לב שגם במצוות שלו היו כל מיני נגיעות, וגם שם הוא מחפש לתקן. אם כן, אדם הולך ומתקן את עצמו, במילא עולות בזיכרונו עבירות ברמת דקות, ששכח אותם, ומן השמיים עכשיו תורכים להזכיר לו למה? על מנת לתקנו. והוא על דרך שלמדנו. אין בודקים בביור חמץ, לא חורי הבית העליונים שלמעלה, ולא חורי הבית התחתונים שלמטה. אלא כיוון שבדק לפי מראית עיניו, לפי מה שיכול לראות, הכל נמשך אחרי זה ומתבטל עמו. ומילא הכל נהפך להיות מקום נקי מחמץ. וכך למדנו בנגעים, כף דלת ראשי איברים הם שאינם מתמים משום מחיה, שהכהן לא היה מטריח עצמו עליהם לראותם, שיש לאדם חשש לצרעת, הוא הולך ועומד לפני הכהן, והכהן מסתכל רק לכל מראה עיני הכהן, בכל מקום שהכהן יכול לראות את הנגע בבת אחת, בהסתכלות אחת, ואינו צריך לכפוף את עצמו להרים עיניו לכאן ולכאן. הכהן לא מבקש מהאדם, תרים את היד, תרים את הרגל, מחפש בפינות ובסדקים, אלא לכל מראה עיני הכהן, הכהן לא צריך לכפוף עצמו בהסתכלות אחת, אף כאן. האדם אינו צריך לפרש חטאיו מיום שהוא בעולם, שהם כמו חורי הבית התחתונים. זה עבר, שאין צריך לבדקם, העבר רחוק. ולא אלו החטאים ששכח אותם, שאינו יכול להיזכר בהם שהם כמו חורי הבית העליונים שלמעלה, אלא לכל מראה עיני הכהן. מה שיכול לראות בהסתכלות אחת וכולם נמשכים אחריהם עד כאן לשונו. אם כן למדנו מבדיקת החמץ, את עניין של בדיקת החמץ הפנימי של האדם, עד איפה האדם צריך לחפש כדי לבאר את החמץ הפרטי שלו, שזה בחינת ימין ושמאל של הקליפה, בחינת זכר ונקבה של הקליפה. ולכן כותב בשער המלך, חלק ב' שער א' פרק ב', מהראוי שיתוודע האדם קודם בדיקת חמץ על כל עוונותיו שיודע בהם. שימו לב מה זה, זה יום דין, וישים אל ליבו שהוא יומד את דינה, ואף שימים אלה אין להתענות בהם, על כל פנים יתוודע ויבכה על העוונות הידועים לו, ואת השאר יבטל בליבו, ויהיה דומה בעיניו, שימו לב, בבדיקת חמץ יהיה דומה בעיניו כאילו עולה לגרדום לידון. הוא מודה ועוזב ירוחם. ובזה שיתוודע על חטאיו, ויחפש ויפשפש במעשיו אשר עשה בחצי שנה הזאת. למה חצי שנה? דהיינו מראש השנה ויום כיפור, שאז כבר עשה וידוי ועד עכשיו. זאת היא עיקר הבדיקה לאור הנר. אור הנר זה אור נשמתו, כי נר השם נשמת אדם. לבדוק אם לא עשה חורים וסדקים ופגם בנשמתו, והתוודא ויבקיע על זה לזכך את אורו, שזה אור נשמתו. עד כאן לשון שער המלך ענייננו. ולכן כתוב בשולחן ערוך, אור החיים תוף למד ג' סעיף ב', אין בודקים לאור האבוקה, אלא לאור הנר. שאור הבדיקה אסור שיהיה חזק מדי מאשר האדם יוכל לסבול. כי הדרך להתעלות היא להכין כלים, ורק אחר כך להכניס אורות. ואם האור יהיה גדול מדי בעבור הכלי, תהיה חס ושלום שבירה. ראינו לצערנו הרבה חוזרים בתשובה שמתחילים עם אורות גדולים, ומתרסקים, דורשים מעצמם יותר מה שהם יכולים לסבול. גם המלאכים בסולם יעקב שעלו מהקרקע לשמיים, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, עולים, איך הם עלו? בשלבים, עלו בשלבים עד שהגיעו לשמיים. לכן החוזר בתשובה צריך שיקבל עצמו קבלות שיכול לעמוד בהם, וכן לא יתבונן על העבירות בצורה כזו שיכנס למראה שחורה ועצבות וייאוש, כי זה בא מהסתרה אחר. וצריך להבין כי עניין היצר הוא עניין מוכרח להיות באדם לצורכו, ואם יתבטא לגמרי אין עוד שכר ועונש, ולכן אין הקדוש ברוך הוא מאפשר את ביטולו בעולם הזה עד לעתיד לבוא, שבו ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות ושחט לשוחט, כמו שנשיר בעזרת השם עוד יומיים בהגדה. ועל כן אין לבדוק באבוקה, שאין ביטול הקליפה עד לעתיד לבוא, ובגלל שהוא צורך גבוה, ואם ינסה לעשות זאת ייכנס חס ושלום למראה שחורה ועצבות וייאוש, והעצה יעוצה לכך. ובזה נסיים רבותיי, כפי שכותב רב נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה רפ"ב, וזה תוכן דבריו, שצריך לדון כל אדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גם הוא צריך לחפש בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות ויוכל להשיב אותו בתשובה שלמה. וכמובן שאם באחרים צריך למצוא קו זכות, נקודת זכות, בוודאי שהאדם צריך למצוא גם בעצמו קו זכות. וזה יסוד גדול, אומר רב נחמן, לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך. במקום שיפול למראה שחורה ולעצבות, כשיבין את גודל הקלקול שקלקל ומזה יתרחק חס ושלום יותר מהשם יתברך, יחפש נקודות טובות במעשה. ככה אדם צריך להתבונן במעשיו, אפילו מעשים חמורים שהוא עשה. הסתכל איך שהמעשה הזה הביא אותו לחזור בתשובה, איך המעשה הזה היה נקודת קרש קפיצה לחזור בתשובה. כי כשיבין את גודל הקלקול שקלקל ומזה יחפש נקודות טובות, ומספיק שהדבר גרם לו לחזור בתשובה או לעשות גדרים וכיוצא בזה, כידוע חוזרים בתשובה שנזכרים ברוע מעלליהם מתווסף להם חשק ורצון אז להתקרב יותר לשם יתברך. אבל אם לא מצא במעשה הזה שום צד חיובי, זה המעשה עד כדי כך גרוע, יקבל על עצמו מעטה ועלה קבלות חדשות כדי לתקן את אותו המעשה. ובמילא אותו מעשה נעשה עכשיו בסיס לקדושה, הוא מתחיל להתקן. ועדי כך האדם מסתכל אחורה בכל חייו, כל יום בלילה לפני השינה יהיה בחינת מראה דחושבנה, יסתכל במעשים שעשה במשך כל החיים, יתחיל מהגיל שהוא נמצא עכשיו, יתחיל ללכת אחורה, כל פעם יתפוס גיל אחר, יתפוס מעשים שהוא נראה לו שעדיין לא מתוקנים, ויראה איך המעשים האלה נעשים בסיס לעבודת השם בקדושה שלו. ועד זה בעזרת השם נזכה כולנו לתקן את כל מעשינו, ונזכה בעזרת השם יתברך עוד הפסח הזה ליהנות מהזבחים והפסחים בירושלים עיר הקודש, בבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.